ערב טוב, אנחנו ממשיכים היום במאמר שיר המעלות הנה מה טוב ומה נעים שבת אחים גם יחד של שנת תשכ"ב. אנחנו למדנו עד כאן את שתי האותיות הראשונות של המאמר. נעשה סיכום קצר על מה דובר בשתי האותיות האלה. באות הראשונה הרבי ציין מי הם האחים שעליהם נאמר שמה טוב ומה נעים שבת אחים, ומה התוספת של המילה גם יחד. וראינו שיש בעצם שלושה שקוראים להם שבת אחים. יש אחים במובן של חתן וכלה, יש אחים שזה קודש הבריחו לכנסת ישראל, ויש אחים שזה בני ישראל בינם לבין עצמם. בחיבור, באהבה והאחווה שיש בין האחים, ישנם שתי דרגות. יש דרגה אחת שקוראים לה התקשרות, שבת אחים, ויש דרגה עמוקה יותר שקוראים לה איחוד. בחתם וקלה זה מתבטא בהבדל בין תקופת אבות, כישורי התנאים, לבין הנישואים. אותו דבר, אותם שתי בחינות, יש גם כן בין עם ישראל, בינם לבין עצמם. דיברנו שיש שתי אופנים איך יהודים קשורים זה בזה, האם מורגשים ההבדלים שביניהם, ובכל זאת הם קשורים אחד לשני, או שלמעלה מזה מתבטא שהם בעצם מהות אחת. אותו דבר שמדובר בין הקדוש ברוך הוא לכנסת ישראל, יש גם כן שתי בחינות אלו. ואמרנו שהדבר תלוי זה בזה, כי צריך כדי שיהיה אחווה ואהבה בישראל בינם לבין עצמם, צריך שיהיה גילוי של אחדות בין ישראל לקדוש ברוך הוא. וזה ירומז בפסוק השני של המזמור, כשמן הטוב על הראש יורד על הזקן, כפי שמבואר בעיקר בסעיף ח' במאמר. זה היה הסעיף הראשון. כדי להבין את זה, כדי להבין איך האיחוד והחיבור שבין ישראל לקודש בריחו עוזר לאיחוד ולחיבור של ישראל בינם לבין עצמם, כדי להבין את זה, אז הוא הקדים את הסיפור שכתוב בזוהר, באותו הזדמנות שרבי שמעון בר יוחאי הסביר, הוא אמר דברי תורה על הפסוק הזה, של הנה מה טוב ומה נעים שבת אחים גם יחד. והסיפור המקדים שם בזוהר, שהיה פעם שהעולם היה זקוק לגשם, ובאו לרבי שמעון, והוא אמר דברי תורה על הפסוק, הנה מה טוב ומה נעים, והוא פעל שירד גשם. והשאלה שנשאלה, הרי אנחנו יודעים בדרך כלל, שמכל הסיפורים שמופיעים בתלמוד, כדי לפעול ירידת גשם, זה היה במאמץ של תפילות, תעניות. הבאנו את הסיפור של חוני המעגל. לעומת זאת רבי שמעון בר יוחאי, לא ראינו שהוא היה צריך השתדלות מיוחדת ויגיעה מיוחדת לפעול את זה על ידי תפילה, אלא הוא פעל את זה על ידי תורה. מה ההבדל אם פועלים את זה על ידי תפילה או פועלים על ידי תורה? ההבדל הוא שתפילה זה נקרא מלמטה למעלה, ולכן כשהתפילה היא מלמטה למעלה, התחתון, האדם שנמצא למטה, מתפלל ומבקש מהקדוש ברוך הוא מלמעלה, שהוא יעשה שינוי מסוים שנדרש להיות בעולם, בין אם זה ירידת גשם או רפואה לאדם וכדומה, מכיוון שזה בא מלמטה למעלה, זה דורש השתדלות ומאמץ מיוחד. לעומת זאת, כשהמשכה היא על ידי תורה, שתורה זה מלמעלה למטה, אז זה נמשך בלי עבודה ויגיע. כמו שרבי שמעון בר יוחאי אמר דברי תורה ופעל את העניין. השאלה שנשאלה, ובזה סיימנו, אם זה כל כך פשוט להשפיע את אותו עניין על ידי לימוד תורה, וזה בעצם מה שעשה רבי שמעון בר יוחאי, אז למה כל התנאים שהיו צריכים לפעול עניינים עשו את זה על ידי תפילה. אם תורה היא כל כך עוצמתית ופועלת את העניין ובקלות, אז למה שלא כולם יעשו את זה אותו הדבר? מה מיוחד ברבי שמעון בר יוחאי? אז אמרנו שאנחנו צריכים להבין, להסביר, שעסק התורה של רבי שמעון בר יוחאי הוא מיוחד, רק אצל רבי שמעון בר יוחאי, שאצלו בעסק התורה יש מעלה מושלמת שכוללת גם מעלה של תפילה, ולכן הוא יכול להמשיך ירידת גשם על ידי אמירת תורה. כדי להבין את מעלתו המיוחדת של רבי שמעון בר יוחאי בתורה שלו, על זה אנחנו מתחילים היום ללמוד את אות ג', ובהמשך נבין שיש בזה דרגות שונות, גם בתורה עצמה יש דרגות שונות, ועד שנבין את המעלה מיוחדת בלימוד התורה של רבי שמעון בר יוחאי. התחיל הרבי בסעיף ג' ואומר, והעניין הוא, כדי שנבין טוב יותר את העניין הזה, את המעלה של תורתו של רבי שמעון בר יוחאי, אז אנחנו צריכים להבין טוב יותר מה ההבדל בין תורה בכלל לבין תפילה בכלל. אז הוא אומר, כדי להבין טוב יותר, אנחנו יכולים לראות שהחילוק בין תורה ותפילה הוא על דרך החילוק בין ברכה ותפילה. ניקח את אותו מושג של תפילה ונשווה אותו לא לתורה, אלא ננסה להשוות אותו לברכה. ונראה שאותו הבדל שאנחנו נבין שיש בין ברכה ותפילה, זה בעצם מקביל להבדל בין תורה לתפילה. מה זה תפילה? כבר ראינו קודם. תפילה זה מלמטה למעלה. מי שמתפלל, הוא, מי שמבקש, הוא נמצא למטה, הוא מבקש מהקדוש ברוך הוא שישפיע לו מלמעלה. זה תפילה, כמו שנקרא את הלשון במאמר. זה תפילה, היא מלמטה למעלה, שהמתפלל הוא למטה. הוא מבקש שישפיעו לו מלמעלה. זה עניין של תפילה. מה זה ברכה לעומת זאת? וברכה היא מלמעלה למטה. מה זה ברכה? ברכה, פירוש המילה ברכה, יש על זה את לשון המשנה, מסכת כלאיים, כשמדובר על אדם שרוצה להרחיב את הכרם ולקחת ענף של הגפן ולמשוך אותו לתוך האדמה ולגרום שמאותו מקור יצמח גפן נוספת. איך קוראים במשנה לפעולה הזו? אומרת המשנה בפרק השביעי של כלאיים, המבריך את הגפן. המבריך פירושו להמשיך. זה נעזור לענייננו. המילה ברכה, פירוש המילה ברכה, ברכה זה בעצם מה שממשיכים מהמקור, מהמקור ששם יש, כמו ברכה זה גם מלשון בריכה, כמו בריכת מים, זה שם המקור של שפע. אז כשאדם מברך, הוא בעצם נותן את ההוראה והוא ממשיך את השפע בדרך ציווי. נראה את לשון המאמר, וברכה היא מלמעלה למטה. ברכה זה לא כמו תפילה שבאה מלמטה, אלא ברכה זה באופן שזה בא מלמעלה למטה. מה הפירוש שזה בא מלמעלה למטה? שהמברך, זה שיש לו כוח לברך, לא כל אחד יכול לברך כמובן. לברך זה אותו אחד שיודע ומכיר ורואה את המקור, הוא נמצא למעלה והוא יש לו כוח לברך. איפה רואים שצריך שיהיה מישהו שיש לו כוח לברך? ועל דרך אברהם אבינו, שאמר לו הקדוש ברוך הוא, הברכות נתונות לך, ככה נאמר במדרש, שאברהם אבינו קיבל את הכוח לברך. על כל פנים, מי שמברך, מי שיש לו כוח לברך, הוא למעלה מהשורש שממנו נמשך את הברכה. אם הוא מברך, פירושו שהוא רואה את הבריכה, הוא רואה את המקור שמשם הברכה צריכה להימשך, והוא נמצא מעל אותו מקור, מעל אותו שורש, והוא מברך, פירושו, הוא ממשיך אותה מלמעלה למטה. וזהו שברכה היא בדרך ציווי. המברך הוא לא כמו מתפלל. המתפלל מבקש, מתחנן, ייתכן שהתפילה שלו לא תתקבל, הוא לא יודע. הוא מבקש מלמטה, כדי להיות כלי שאולי הוא יקבל את השפע. לעומת זאת, ברכה זה משהו יותר עוצמתי. ברכה היא בדרך ציווי. המברך מצווה שאכן ככה יהיה. איך יש בכוחו של המברך לצוות? כי המברך הוא למעלה מהשורש שמשם נמשכת הברכה. המברך, אותו יהודי שיש לו כוח לברך, הוא דרגתו, דרגת נשמתו, מאוד גבוהה. הוא יותר גבוה מהשורש שהברכה משם צריכה להימשך, ולכן בכוחו לצוות. אז אם כך, כשאנחנו מעמידים ברכה מול תפילה, אז אנחנו רואים באופן ברור שיש בברכה מעלה הרבה יותר גדולה מאשר תפילה. כי תפילה זה המשכה בדרך ספק, מלמטה למעלה, בדרך בקשה, לעומת זאת בברכה זה בדרך ציווי, כי המברך נמצא למעלה, והוא מברך, הוא כביכול מצווה שהשפע יימשך. אז רואים שיש מעלה יותר גדולה בברכה מאשר בתפילה. מצד שני, אבל אנחנו נראה שיש בתפילה מעלה יותר גדולה מאשר ברכה. מה המעלה שיש בתפילה יותר מאשר ברכה? הרי אמרנו שהמתפלל נמצא למטה, לעומת המברך שנמצא למעלה. אז הוא ממשיך במאמר ואומר, והנה המעלה דברכה לגבי תפילה, זה שאנחנו כרגע הצבענו וראינו שיש בברכה מעלה, והברכה יש לה מעלה יותר מאשר תפילה. כי הברכה המברך נמצא למעלה, לעומת תפילה שזה למטה. כל המעלה הזו של ברכה על תפילה היא בנוגע לאדם המברך והמתפלל. אם אני אעמיד זה מול זה, את האדם המברך לעומת האדם המתפלל, אז אני בא ואומר שהאדם המברך יש לו מעלה יותר גדולה מאשר האדם המתפלל. כי האדם המתפלל הוא למטה, הוא מבקש, אין ודאות, אין ביטחון שאכן הוא יקבל. לעומת זאת המברך, האדם המברך נמצא למעלה, והוא מצווה שההמשכה תהיה. זה מצד אחד שאנחנו מוצאים שיש מעלה אצל המברך על המתפלל. אבל מצד שני, אבל בנוגע להמשכה עצמה, אבל בנוגע לתוצאה, להמשכה שאמורה להתרחש כתוצאה מהתפילה או כתוצאה מהברכה, יש בתפילה מעלה יותר גדולה. ההמשכה שעל ידי תפילה היא נעלית יותר. יש אפשרות בתפילה להמשיך על האדם שעליו מתפללים הרבה יותר מאשר יש בכוחה של ברכה להמשיך לאדם שאותו מברכים. מדוע? דעניין הברכה הוא, מה זה ברכה? אמנם מי שמברך צריך להיות אדם בדרגה גבוהה. אמנם מי שמברך צריך להיות יותר מעלה, יותר גבוה מהמקור שמשם הוא ממשיך את הברכה. אבל מעלתו זו הגבלתו. מעלתו של המברך שהוא נמצא גבוה, והוא רואה את הבריכה, הוא רואה את המקור שמשם הוא בוודאי הולך להמשיך. אבל ביחד עם זה הוא מוגבל. במה הוא מוגבל? בעניין הברכה הוא להמשיך מה שכבר נמצא במקור. יש במקור העליון השפעה, יש במקור העליון ברכה, רק משום מה הברכה הזו יכולה להישאר שם תקוע. יכול להיות שאדם בראש השנה קיבל מהקדוש ברוך הוא שנה טובה ונגזר שימשך לו שפע רב במהלך השנה, אבל משום מה הברכה הזו יכולה להיתקע באיזשהו עולם עליון, באיזושהי רמה רוחנית. לכן אדם נידון בכל יום. לכן צריך כל יום מחדש לפעול, להמשיך את הברכה הזו למטה, להמשיך את הברכה הזו באופן גשמי ביום יום. זאת אומרת שוודאי שיש כאן כוח רב להמשיך. מי שמברך כוחו גדול, הוא מסוגל לתרגם את ההבטחה האלוקית הגבוהה ולהוריד אותה למטה, נכון. אבל כל מה שהוא יכול להוריד זה רק להמשיך מה שכבר נמצא במקום. ולא דבר חדש. המברך לא יכול להמציא השפעה חדשה שלא קיימת במקור, ולהחליט שהוא מברך מישהו במשהו שלא מגיע לו, ובכוח הברכה זה יהיה לו. זה לא יעזור. הברכה יכולה להשפיע רק כשכבר מיועד עבור אותו בן אדם השפעה מסוימת, רק משום מה ההשפעה הזו יכולה להישאר אולי רוחנית, עושה ברכה טובה עם האדם המתברך ומורידה לו את זה באופן גשמי, בתנאי שזה נמצא. דוגמה מאוד מעניינת לדבר, קודם כל דיוק של פסוק. כאשר יעקב אבינו מברך את הבנים שלו לפני מותו, אומרת לנו התורה, איש אשר כברכתו ברך אותם. בא דיוק בלשון שיעקב אבינו מברך את כל אחד מבניו כברכתו, כברכה שמיועדת עבורו מלכתחילה. הוא לא מחדש לו משהו אחר. ואפשר להביא לכך דוגמה יותר בולטת, זה מתי שיעקב בא לברך את הנכדים שלו, את בני יוסף, מנשה ואפרים. כולנו מכירים את הסיפור שיעקב שם יד ימין על הצעיר, על אפרים, ואת יד שמאל על מנשה. וכשיוסף ביקש להחליף את ידיו של יעקב, הרי יעקב סיכל את ידיו, עשה את זה בשכל ובחוכמה, לשים את היד הימנית על הצעיר, אז כשיוסף ביקש להחזיר חזרה, אמר לו יעקב, נכון, אני לא התבלבלתי, אני יודע שמנשה הוא הבכור, אבל אני רואה שאפרים יגדל ממנו, כלשון הפסוק, אחיו הקטון יגדל ממנו, וזרו יהיה מלוא הגויים, ולכן הוא רוצה לשים את יד ימינו על אפרים. לכאורה אפשר לשאול, מה זאת אומרת? הוא רואה שאפרים יהיה יותר גדול. הרי עכשיו הוא מברך. ומכיוון שהוא מברך, שיחליט מה הוא רוצה. באותו מידה, יכל יעקב לברך את מנשה, שהוא יהיה הגדול, ואפרים, שהוא הצעיר, יהיה פחות. אז מה רואים? בפועל, יעקב לא עושה את זה. מדוע? כי יעקב לא יכול לעשות את זה. יעקב יכול לברך את מנשה ואפרים בברכות שיש להם. מה שיש להם, מה שהם קיבלו מלמעלה, מה שמובטח להם, זה הוא יכול לתת להם, אבל הוא לא יכול להחליט לעשות למנשה משהו שאין לו מלמעלה. אם הברכה הגדולה היא לאפרים, זה לא יעזור. זאת אומרת, ברכה יש לה מעלה גדולה, שזה בא באופן של ציווי, אבל לברכה יש גבול גדול, הגבלה גדולה. מה ההגבלה שלו? שהוא יכול להמשיך רק מה שכבר נמצא במקור, אבל הוא לא יכול ליצור דבר חדש. לעומת זאת, בעניין התפילה, תפילה זה משהו הרבה יותר עוצמתי. הוא בקשה מהקדוש ברוך הוא. מה המתפלל מבקש? שגם, באם לא ישנה חס ושלום ההשפעה גם במקור, גם אם במקור חסר את ההשפעה הזו, אין במקור שום נקודה שממנה האדם יכול לקבל שפע, אין במקור שום נקודת אור שממנה יבוא לו בריאות, או משם יבוא גשם לבצורת וכדומה. ולא עוד, לא רק שהוא לא רואה במקור שיש שם את המקור ההשפעה, יותר מזה חלילה, אלא שנגזר עליו שיהיה חולה חס ושלום, וכיוצא בזה. גם אם נגזר לו עלינו, על האדם, שהוא יהיה חולה, אז אם היו באים למישהו שיברך אותו, אז המברך היה בכוחו מסתכל בשורש, והיה רואה שנגזר על פלוני חלילה להישאר חולה, היה מתחמק, לא היה מברך, היה מוצא מילים איך לגמור את העניין, אבל לא היה מברך אותו, כי אם היה מברך אותו זה לא היה פועל כלום, כי הברכה יכולה רק להמשיך מהשורש. אבל בתפילה זה משהו הרבה יותר עוצמתי. האדם המתפלל, מה הוא עושה בתפילה? הוא מבקש מהקדוש ברוך הוא שגם אם בשורש אין כלום, מכל מקום תומשך לו השפעה חדשה מאור אינסוף שלמעלה משתלשלות. יהודי שמתפלל מבקש שגם אם אין במקור שום דבר, הוא מבקש שיהיה השפעה חדשה מאור אינסוף שיומשך לאותו אדם, ובמילא יוצא שהתפילה יכולה לפעול משהו הרבה יותר עוצמתי והרבה יותר חזק. וזהו שאומרים בכמה התפילות יהי רצון. לכן יש כמה וכמה פעמים בתפילה, יש הזדמנויות שאומרים את הניסוח יהי רצון, יהי רצון מלפניך. מה הפירוש המילולי יהי רצון? ופירוש יהי רצון הוא שיהיה רצון חדש. גם אם לא רצה עד עכשיו הקדוש ברוך הוא שיהיה פעולה מסוימת, שיהיה רפואה, שיהיה שפע של גשם וכדומה, אז יהודי מתפלל ואומר יהי רצון. אז מכאן ולאבא שיהיה לך רצון חדש. יוצא שיש לתפילה כוח, עוצמה, הרבה הרבה יותר מאשר ברכה. והטעם על זה, מה באמת הסיבה שיש בתפילה כוח יותר מאשר בברכה? והטעם על זה שהמשכת אור חדש הוא על ידי התפילה דווקא. למה להמשיך אור חדש, להמשיך יהי רצון, רצון חדש? זה בא דווקא על ידי התפילה. מה הסיבה לכך? אז אומר, הסיבה היא הפסוק שאומר באיוב, כי למעשה ידיך תחשוף. הקדוש ברוך הוא משתוקק, תחשוף כיסופין, יש לו תאווה, למעשה ידיך. מה זה מעשה ידיך? הקדוש ברוך הוא משתוקק למה שהתחתון עושה, למה שהתחתון פועל. ודווקא החידוש הזה, כשאדם שהוא נמצא למטה, והוא מתפלל, והוא מעורר, יש לה פעולה של התחתון מעלה עצומה, שהקדוש ברוך הוא משתוקק למעשה ידיו של הנברא, למעשה התחתון, ובאמצעות התפילה שלו, באמצעות ההתעוררות שבאה מלמטה, אז הוא יכול דווקא לפעול הרבה יותר מאשר המברך. ולכן, על ידי התפילה, עבודת המטה, יוצא שדווקא תפילה, שזה מבטא את העבודה של התחתון, מגיעים לאור אינסוף שלמעלה משתלשלות. אז אם כך, לסיכום, מה למדנו פה באות הזו? שאם רוצים להבין את ההבדל בין תורה לבין ברכה, סליחה, לבין תורה לבין תפילה, שזה מה שהתחלנו קודם, אז אם רוצים להבין את ההבדל, הבאנו דמיון בין ברכה לתורה, ואמרנו מה הדמיון שיש בין ברכה לתורה. הצד המשותף שיש בין ברכה לתורה, שבשתיהם ההשפעה באה מלמעלה. גם בברכה המברך משפיע מלמעלה, מהבריחה, וגם בתורה היא גם כן באה מלמעלה. תורה זה דבר השם שיורד מלמעלה. לעומת שניהם, תפילה, תפילה זה מלמטה. כשזה בא מלמטה, א', צריך מאוד להתייגע, ב', אין ביטחון שאכן ההשפעה תתרחש, אז לכאורה יש מעלה יותר גדולה בברכה או בתורה, אבל מצד שני סיימנו שרואים שדווקא בתפילה יש מעלה יותר גדולה. מה המעלה בתפילה? שתפילה באה ממעשה התחתון, ממעשה ידיך תחשוף, ולכן האדם המתפלל יכול להגיע הרבה יותר גבוה מברכה, גם יותר גבוה לכאורה מתורה. ככה יוצא כאן בסיום עוד ג' שתפילה יותר גבוה מתורה, יותר גבוה מברכה. עכשיו מוסיף הרבה בעוד ד' שאנחנו בכל זאת רואים שהמעלה הזו שיש בתפילה, יש גם בתורה בחינה מסוימת שהיא דומה לאותה מעלה של תפילה. ובואו נמקד, מהי המעלה בתפילה יותר מהכל? שבתפילה אפשר לפעול דברים חדשים. גם אם הם לא היו במקור, אפשר, יהי רצון, אפשר להמשיך דברים חדשים. זה המעלה שיש בתפילה. אז המעלה הזו שיש בתפילה, שיכולה לפעול דברים חדשים, האמת היא שיש לנו גם בתורה סוג מסוים, תחום מסוים בתורה שהיא דומה לתפילה, שהיא גם יכולה לפעול דברים חדשים. מהו התחום הזה בתורה? אז בואו נתחיל לקרוא אותו ד' מבפנים. והנה, עניין זה שבתפילה המעלה פלוס הזה שסיימנו כרגע בעוד ג' והבנו שיש פלוס גדול בתפילה. מהו הפלוס בתפילה? שעל ידה נמשכת השפעה חדשה, כי כשאדם מתפלל ויכול לפעול שיהיה המשכה חדשה שאפילו לא הייתה במקור, לא היה שום סיבה שהוא יקבל את מה שהוא מבקש. אבל התפילה שהתחתון מצייץ, הקדוש ברוך הוא אוהב את זה, וממשיך ומשפיע בגלל זה השפעה חדשה, הפלוס הזה שיש בתפילה הוא בכללות גם בתורה. גם בתורה יש לנו תחום מסוים בתורה שיש לו את אותו פלוס, שהוא יכול לפעול בעולם השפעה חדשה. מה החלק בתורה שפועל את זה? זה לא כל לימוד תורה, אלא חלק מסוים בתורה. איזה חלק בתורה? וזה שעל ידי הפסק דין שבתורה. מתי שחכמים פוסקים דין? הרבנים עושים פסק דין. שעל פי תורה חייב להיות דבר מסוים, אז אם יש פסק דין בתורה, אז זה פועל שנעשה שינוי בעולם. יש לחכמים בפסיקתם כוח לעשות שינוי גשמי בעולם הגשמי, שנעשה דבר חדש שלא היה גם בשורש ומקור העולם. החכמים בפסיקה שלהם יכולים לפעול שגם אם בטבע היה אמור להיות משהו אחד ולא היה שום נתינת מקום לשינוי, אבל כתוצאה ובכוח הפסק דין שחכמים פסקו, הם יכולים בכוח זה לעשות שינוי בעולם. יוצא שבפסק דין של תורה יש דמיון לתפילה, כמו שתפילה יכולה לפעול השפעה חדשה שלא הייתה בשורש, יהי רצון מלפניך, אז בפסקי דין יש את אותו כוח. פסק דין יכול לעשות שינוי בעולם. למה באמת פסק דין של תורה, פסק דין של חכמים, יכול לעשות שינוי גדול? הסיבה היא כי התורה היא למעלה משורש העולם. כיוון שהתורה זה חוכמתו של הקדוש ברוך. יש את החוכמה של מעשה בראשית, אבל על תורה כתוב הרי 2000 שנה קדמה תורה לעולם. התורה היא יותר נעלית מאשר העולם. ומכיוון שהתורה היא יותר נעלית מאשר העולם, לכן אם בחוכמת התורה נקבע שצריך להיות, בפסיקת התורה נקבע שצריך להיות משהו מסוים, אז העולם יושפע מהפסיקה הזו. כי התורה היא חוכמתו יתברך. תורה זה חוכמת השם, שלמעלה מהחוכמה זה מעשה בראשית. גם כדי לברוא את העולם יש חוכמה, בראשית ברא אלוקים, אז כידוע שהתרגום אומר בראשית בחוכמתה, בראשית זה בחוכמה, אבל יש חוכמה של מעשה בראשית, ויש חוכמתו יתברך, שזה התורה שהיא יותר גבוהה מהחוכמה של מעשה בראשית. ולכן התורה יכולה לעשות שינוי בעולם. ולכן על ידי הפסק דין בתורה נעשה שינוי וחידוש בעולם. יוצא אם כך שיש לנו, אם נסכם עד כאן, יש לנו תפילה. מה המעלה, מה הפלוס שיש בתפילה? הפלוס שיש בתפילה שיכולה לפעול עניין חדש. לעומת זאת, לתפילה יש, אי אפשר להגיד מינוס, אבל אפשר להגיד שהתפילה מוגבלת במשהו. ומה היא מוגבלת? שהיא באה מלמטה למעלה. אז כדי שהתפילה אכן תפעל את הרצון האלוקי מחדש, זה השקעה גדולה, זה מאמץ גדול, תעניות, תפילות מיוחדות. אז לתפילה יש מעלה שיכולה לפעול, אבל מכיוון שהיא באה מלמטה למעלה, אז זה בא באופן של בקשה ואולי ומאמץ. זה תפילה. ברכה שהזכרנו קודם, יש לו מצד אחד מעלה גדולה שזה בא באופן של ודאי, באופן של ציווי, כי המברך נמצא למעלה והוא מצווה איך יהיה, אבל יש לזה גבול, שזה מינוס. הברכה יכולה להמשיך רק מה שכבר קיים במקור. רק במקור הוא קיים ברובד רוחני, הברכה יכולה להמשיך את העניין למטה. פה מצאנו אבל שבתורה, בפסק דין של תורה, יש לנו את שתי המעלות גם יחד. גם את המעלה של תפילה וגם את המעלה של ברכה. בלי המינוס. יש לו את המעלה של תפילה, מה הייתה עיקר המעלה של תפילה? שיכולים להמשיך עניין חדש. מה המעלה של ברכה אמרנו? שהמשכה היא מלמעלה למטה, בדרך ציווי. בתורה, בפסק דין של תורה, יש את שתי המעלות גם יחד. נקרא את לשון המאמר. ונמצא שבתורה ישנם בית המעלות. יוצא שכאשר יש פסק דין של תורה, יש לו רק את המעלות, גם את המעלה דתפילה. מהי המעלה של תפילה? המשכת עניין חדש, וגם המעלה דברכה. שמה המעלה בברכה? שברכה המעלה שלו, שזה בא באופן של מלמעלה למטה, באופן של ציווי. זה המעלה בפסקי דין. למה? זה השינוי. היינו איפה אנחנו רואים שיש בתורה, בפסקי דין, משהו דומה לברכה. זה השינוי והחידוש שנעשה בעולם על ידי הפסקי דין, לתלמיד חכם העוסק בתורה, כי זה שבעולם נהיה שינוי, נהיה חידוש, כתוצאה מהפסק דין של התלמיד חכם, הוא לא בדרך בקשה כבתפילה, זה לא שזה בא מלמטה למעלה, הוא מבקש, אולי ריבונו של עולם, אולי תעשה טובה, שיהיה שינוי כזה או אחר, אלא בדרך ממילא, הוא מביא מקורות, מקורות מהתורה, שאמור להיות דבר מסוים, וברגע שנפסק, בפסק דין, שככה אמור להיות, אז בעצם ככה נהיה. זה לא בדרך בקשה, זה נהיה בדרך ממילא. וכידוע בעניין, כמו שידוע את הלשון, מן מלכי רבנן. מי הם המלכים? המלכים הם רבנן, המלכים הם החכמים. החכם, התלמיד חכם, כוחו גדול, שברגע שהוא אומר דברי תורה, הרי הוא לא אומר את השכל שלו, הוא לא אומר את הרעיונות שלו. הוא אומר את מה שהקדוש ברוך הוא אומר. הוא אומר את דברי התורה, דברי המלך. אז מן מלכי רבנן, אפשר לרבנן לקרוא מלכי, הם בעצמם המלכים. איך הם הגיעו לכזו רמה? דליות שלימוד התורה שלהם הוא בביטול, מכיוון שהלימוד תורה של חכמים הוא בביטול מוחלט לקדוש ברוך הוא. הרי הפסקי דינים שלהם, יוצא שכאשר רב פוסק הלכה שצריך להיות באופן מסוים, מי בעצם אומר את הפסק דין? זה לא רב פלוני אומר את זה, זה לא רב אלמוני אומר את זה, אלא הוא שהמלך עצמו, מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא, גוזר ואומר את הפסק דין. אז המלך בעצמו אומר את זה. אז אם המלך בעצמו פוסק, אז זה בדרך ממילא נעשה. וכיוון שזהו גזירת המלך, נעשה כן ממילא. אז בדרך ממילא נעשה העניין. אז אם כך אנחנו רואים שיש לנו בתורה משהו שדומה לברכה. מצד שני, זה יותר מברכה. כי ברכה רק ממשיך את מה שקיים מלמעלה. תורה גם פועל רצון חדש. תורה גם פועל החלטה חדשה. שגם אם בטבע העולם לא קיים מקור למצב מסוים, אבל אם הרב מוצא שעל פי פסק דין של תורה צריך להיות המצב כמו שהוא פוסק, אז ככה נהיה, כי זה המלך בעצמו אומר, אז זה נהיה ממילא. אז רואים שיש לנו אם כך בתורה את שתי המעלות, גם את המעלה של תפילה, שנמשך כאן משהו חדש, וביחד עם זה גם את המעלה של ברכה, שזה נמשך מלמעלה באופן של קביעה שככה צריך להיות. ועל דרך זה, על דרך הלימוד הזה של פסקי דין, שהפסקי דין משנים את טבע העולם, אפשר להבין גם כן נקודה מעניינת שמביא אותה אדמו הזקן בליקוטי תורה על פרשת הזריע. הוא מביא שמה בנוגע למופתים שעשו התנאים והמוראים על ידי עסק התורה שלהם. התנאים והמוראים עשו הרבה מופתים, מופתים נוראים יש שם בלשון. אז המופתים הגדולים שהתנאים והמוראים, איך הם עשו את זה? איך הם פעלו את זה? זה היה על ידי עסק התורה שלהם. זאת אומרת, הם בעצם גילו שעל פי פסק דין של התורה צריך להיות מצב מסוים, ובמילא המצב הזה נהיה מכוח הפסק דין שלהם. עסק התורה של התנאים זה כמו פסק דין שלהם. דוגמה לדבר, כמו רבי פנחס בן יאיר, כמו שמסופר בגמרא, סיפור מעניין על רבי פנחס בן יאיר. בחולין, בדף זין, מסופר שרבי פנחס בן יאיר היה רגיל, היה הולך לפדיון שבויים. והגיע פעם אחת לנהר, שלנהר קראו נהר גיני. אז רבי פנחס ביקש מהנהר ואמר לו, גיני, תפתח לי, תחלוק לי מימיך. אני רוצה לעבור בך. הוא פשוט ביקש מהנהר שיהיה קריאת הנהר. אמר לו הנהר, אז הנהר, דיינו אותו שר, אותו מלאך, שממונה על ההפעלה של הנהר, מתווכח עם רבי פנחס בן יאיר. אמר לו הנהר, אתה הולך לעשות רצון קונך. כל הכבוד לך, אתה כרגע הולך לעשות את מה שהקדוש ברוך הוא רוצה. אתה הולך לקיים מצוות פדיון שבויים. אבל גם אני זורם ועושה את מה שהקדוש ברוך הוא רוצה. הקדוש ברוך הוא ציווה עליי, על הנהר הזה, לזרום לכיוון הים, ואני זורם. למה שאני אדחה את עצמי מפניך? אתה עושה את רצון בורא עולם, גם אני עושה את רצון בורא עולם. ככה אמר הנהר רבי פנחס בן יאיר. ספרת הגמרא שרבי פנחס בן יאיר אומר לנהר, אם לא תחלוק את מימיך, אם אתה עכשיו לא תפתח את הנהר ותיתן לי לעבור, אגזור על שלא יעברו בך מים לעולם. ואני אגזור שלעולם לא יהיה לך מים בכלל, תהיה בכלל יבש לגמרי. מעניין לראות גם את הסיום של הסיפור שם בגמרא, שהנהר אכן פתח את מימיו, רבי פנחס עבר, ביחד עם רבי פנחס היה עוד בן אדם שהחזיק על הגב שלו חיטים שרצה לעשות מזה מצות. אז רבי פנחס ביקש מהנהר שהיהודי הזה גם הוא כרגע עוסק במצווה, כי החיטים חייבים להיות מרגע התחינה ועוד לפני כן צריכים לשמור עליהם, אז תפתח לו גם את המים שלך. אז הנהר פתח גם את המים ונתן לאותו יהודי לעבור. ואז היה אחריהם עוד שלישי, היה איזה סוחר ערבי שגם הוא התלווה אליהם. אז רבי פנחס בן יאיר אמר לנהר, גם לגוי הזה תפתח את המים, שאנשים לא יגידו שככה נוהגים היהודים לאלה שמלווים אותם, שמשאירים אותם מאחור ועוזבים. אז הנהר פתח גם את עצמו לאותו גוי. על כל פנים, מה רואים בסיפור הזה? בסיפור הזה רואים שרבי פנחס בן יאיר, איך הוא שכנע את הנהר לפתוח את מימיו. רבי פנחס בן יאיר טען טענות ואמר לו, אתה צריך לפתוח כי על פי פסק דין אני חייב ללכת לפדיון שבויים, ואין בפדיון, אין דבר שיותר עוצמתי מפדיון שבויים, ואני גוזר עליך גזירה שאם אתה לא פותח לי אז אתה בכלל אין לך זכות קיום. אתה נוצרת בשביל לעזור ליהודי לקיים את רצון השם, ואם אתה לא עוזר לי לקיים את רצון השם אין לך בכלל זכות קיום, ואני אגזור עליך שאתה בכלל לא תהיה. זאת אומרת, רבי פנחס בן יאיר פסק פסק דין באופן שעכשיו טבע המים חייב להתייבש ולהפסיק לזרום, ופעל את העניין. זה היה מופת גדול, אבל איך הוא פעל את המופת הזה? על די עצק התורה שלו, על די פסיקה שהוא פסק. קרא את לשון המאמר, כמו רבי פנחס בן יאיר שאמר, גיני נערה חלוק לי מימיך. מה בעצם קרה פה? שישנם בזה שתי המעלות. מה שקרה פה זה שתי מעלות שיחד היה במקרה הזה, גם את המעלה של תפילה וגם את המעלה של ברכה. המעלה של תפילה, מה היה פה שינוי וחידוש בנהר? מה אמרנו קודם, שמה תפילה פועלת? יהי רצון. תפילה ממשיכה רצון אלוקי חדש, אז זה פעל פה רצון חדש, שינוי בטבע של הנהר. גם שבמקורו ושורשו של הנהר אין את הטבע הזה לעצור, הוא צריך כל הזמן לזרום, אז נהיה פה שינוי וחידוש שהנהר יפסיק לזרום. מי יכול לפעול שינוי בעולם? זה תפילה. אז רואים שבתורתו של רבי פנחס בן יאיר הייתה את המעלה של תפילה. ובאיזה אופן זה נעשה? זה לא שרבי פנחס בן יאיר ביקש והתחנן ועשה כל מיני פעולות של תענית כדי שאכן הנהר יפתח את מימיו. אלא הוא עשה את זה בצורה של ציווי וגזירה, כמו ברכה, ושהשינוי בנהר נעשה על ידי הציווי של רבי פנחס בן יאיר, שזה המעלה של ברכה. יוצא אם כך, לסיכום, מה למדנו היום? למדנו קודם כל את ההבדל בין תורה ותפילה, שזה כמו ההבדל בין ברכה ותפילה. וכשדיברנו על ההבדל בין ברכה לתפילה, אמרנו שבכל אחד מהם יש מעלה וחיסרון. יש בברכה מעלה שזה באופן של גזירה מלמעלה, שציווי שכך צריך להיות, אבל יש לזה מינוס. זה בתנאי שבשורש יש מה להמשיך. לעומת התפילה יש מעלה, אפשר גם לפעול דבר חדש. אבל מצד שני זה דרוש יגיעה גדולה, כי זה בא מלמטה. אז יש בתפילה ובברכה, יש בזה מה שהם בזה, ויש בזה מה שהם בזה. מה קורה בתורה? אמרנו שבתורה יש חלק אחד בתורה שיש לו שתי המעלות גם יחד. פסק דין של תורה יש לו גם את המעלה של תפילה וגם את המעלה של ברכה. גם את המעלה של תפילה שזה יכול לפעול המשכה של דבר חדש שלא היה בכלל בשורש. גם את המעלה של ברכה שזה בא באופן של גזירה מלמעלה למטה. זה המעלה שיש בפסק דין של תורה שיש לו את שתי המעלות גם יחד. אנחנו עדיין לא סיימנו את הביור בייחודיות של תורתו של רשב"י. כרגע אנחנו מדברים רק על הייחודיות של תורה באופן של פסק דין, כמו למשל רבי פנחס בן יאיר, שגודל מעלתו היה בעסק התורה, שהצליח לפעול לעשות שינוי בטבע העולם. אנחנו נראה בהמשך, כשנסיים את הביור שיש במעלה של תפילה לגבי תורה בכל זאת, ומה מיוחד בתורתו של רשב"י, שזה כליל המעלות, הרמה הכי גבוהה, שלכן רשב"י, כשהוא רצה לפעול את ירידת הגשם, הוא לא היה צריך שום מאמץ ושום דבר, אפילו לא צריך פסק דין, אלא הוא רק למד ואמר איזה דבר תורה מסוים שהיה קשור לעניין באיזושהי צורה, כפי שנראה בהמשך, ולכן רשב"י הצליח לפעול את העניין. נמשיך בעזרת השם בעניין הזה בשביל.